שלום וברכה, מסכת חגיגה דף ט"ו, אנחנו מתחילים בדף י"ד עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. אחרי שהגמרא סיפרה שהיו ארבעה שנכנסו בפרדס, בן עזאי מת, בן זומא השתגע, אחר יצא לתרבות רעה, ורבי עקיבא היחיד שנכנס ויצא בשלום. מספרת הגמרא ששאלו את בן זומא, מהו לסירוסי כלבה? מסביר רש"י את השאלה, הואיל וסירוס נכתב בסמוך למומי קורבן, וכלב ודאי הוא עצמו, אבל אפילו חליפה, גם זה יהיה אסור למזבח. אז אולי איסור הסירוס הוא דווקא אצל בהמות שקשרות לקורבן, אבל נשאלה להם השאלה האם כלב אסור לסרסו או לא. שבפרק כ"ב בספר ויקרא כתוב לרצונכם תמים זכר בבקר, בכסבים ובעיזים, כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם. ובהמשך מונה התורה כל מיני סוגים של מומים, עברת או שבור או חרוץ או יבלת וכו', ובסוף היא כותבת ומעוך וחטות ונתוק וחרוט לא תקריבו לשם, ואז היא אומרת ובארציכם לא תעשו. השאלה שנשאל בן זומא, האם האיסור לסרס נאמר בהקשר של הפרק וממילא זה רק על בהמות שקשרות לקורבן, ולפי ההבנה הזאת יהיה מותר לסרס כלב, או שמדובר על איסור כללי, ואם כך אסור לסרס כלב? אמר להם בן זומא, כתוב ובארציכם לא תעשו, מזה נלמד כל חיה שבארציכם לא תעשו לה סירוס. שאלה שנייה ששאלו את בן זומא, בתולה שעיברה מהו לכהן גדול? הוא מסביר רש"י שאותה בתולה אומרת שאם יבדקו אז ימצאו לבתולים, דהיינו שהיא מעולם לא נבעלה לאיש ולכן מותר לה להתחתן עם כהן גדול. אפשרות נוספת שמדובר על כהן גדול שהתחתן עם מישהי והוא לא ידע שהיא מעוברת, ואחר כך הוא מצא שעדיין יש לה בתולים, אבל אם היא נמצאת מעוברת לפני כן אז האם מותר לו לקיים אותה? דהיינו לא לגרש אותה, שהרי יש עליו ציווי כי אם בתולה מהמה ויקח אישה. הוא מפרט את הגמרא את הספק, מי חיישינה לדשמואל? האם אנחנו חוששים לאפשרות ששמואל הזכיר, דאמר שמואל, הפכנו דף, יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם? אז האם אנחנו חוששים שאותה בתולה כן נבעלה על ידי מישהו שהיה בקי כמו שמואל ולא קרא לה את קרום הבתולים? או דילמה, או אולי דשמואל לא שכיחה. הדבר לא שכיח, ולכן אם מצאו לה בתולים זה אומר שהיא לא התעברה על ידי בעילה, וממילא היא עדיין בתולה. ועל כך אמר לו בן זומא, דשמואל לא שכיח. דהיינו, אם יש עדיין את קרום הבתולים, אנחנו לא חוששים שמישהו בעל אותה ובכל זאת הוא לא קרא את הקרום. אבל אם כך, כיצד היא נכנסה להיריון? וחיישינן שמה באמבטי איברה. אמבטי זה כלי שרוחצים בו את כל הגוף, ויש לומר שהטיח שם אדם שכבת זרע, וכשהיא התרחצה עם הכלי הזה, נכנס שכבת הזרע במאה ומזה היא התעברה. בסוגריים נאמר שהסוגיה הזאת עומדת במרכז הדיון ההלכתי לגבי הזרעה מלאכותית, סגור סוגריים. מקשה הגמרא, והאמר שמואל, כל שכבת זרע שאינו יורק החץ אינו מזרת. שאיך ייתכן להעמיד שהיא התעברה משכבת זרע שהייתה בכלי שנקרא אמבטי? והרי שמואל אמר שכדי להיכנס להיריון צריך ששכבת הזרע תיכנס כאילו יורים אותה כחץ, וזה ודאי לא המציאות של זרע שנמצא באמבטי. מתרצת הגמרא ששמואל לא דיבר על התהליך של הכנסת הזרע לגוף, אלא מעיקר הנמי יורק החץ אהבה. הוא דיבר על הטיב של שכבת הזרע, שכשהיא יוצאת מהגבר, היא צריכה להיות באופן כזה שהוא יורק כחץ, שרק אז איכות הזרע יכולה להכניס את האישה להיריון. ובאותו עניין תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא, מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהיה עומד על גב מעלה, דהיינו על מדרגה בהר הבית, וראה הוא בן זומא ולא עמד מלפניו. וזה דבר מוזר, כי בן זומא הוא יותר צעיר מרבי יהושע בן חנניה. אז אמר לו רבי יהושע בן חנניה, מאין ולאן בן זומא? מאיפה תבוא ולאן אתה הולך שלבך תרוד? אמר לו בן זומא, צופה הייתי בין מים העליונים למים התחתונים, ואין בין זה לזה אלא שלוש אצבעות בלבד. דהיינו, אני עסוק להתבונן במעשה בראשית, והגעתי למסקנה שבמקום החיבור בין כיפת הרקיע לקרקע, יש מרחק של שלוש אצבעות בלבד, והמקור לכך שנאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. והלשון מרחפת זה כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת. כששומע רבי יהושע בן חנניה את התשובה הזאת, אמר להם רבי יהושע לתלמידיו, עדיין בן זומא מבחוץ. דהיינו, עדיין דעתו משובשת. מכדי שהרי מה שכתוב ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אימתי ואימתי זה קורה? זה קורה ביום הראשון. אבל ההבדלה בין המים העליונים למים התחתונים ביום השני הוא דהווי. זה קורה רק ביום השני. דכתיב, ויהי מבדיל בין מים למים. וממילא הפסוק שממנו בן זומא הוכיח את דבריו ורוח אלוהים מרחפת על פני המים לא יכול לענות על השאלה לגבי המרחק בין המים העליונים למים התחתונים. ושואלת הגמרא, וכמה בכל זאת המרחק בין הרקיע לקרקע? אמר רב אחא בר יעקב, כמלוא נימה, והיינו כגודל של שערה, ורבנן אמרי כי גודה דגמלה. כמו הלוחות של הגשר, שכשמסדרים את הלוחות של הגשר זו אצל זו, אז אי אפשר שלא יהיה רווח ביניהם כלשהו, והרווח המינימלי הזה זה הרווח בין הקרקע לרקיע. תשובה נוספת, מרזות רבי תימא ויש אומרים שרבסי הוא זה שאמר את זה, כתרי גלימי דפריסי יעדדי. כמו הרווח שיש בין שתי תליטות שפרוסות זו על זו. ואמרה לה, ויש אומרים, כתרי כעסי דסחיפי יעדדי, שהרווח הוא כמו הרווח של כוס שהפוכה על כוס אחרת. וראינו בברייתא בדף הקודם, שאחר קיצץ בנטיות, ועליו הכתוב אומר, אל תיתן את פיך, לחתי את בשריך. שואלת הגמרא, מהי היא? מה קרה בדיוק לאחר? עונה הגמרא, שהוא חזה ראה מלאך בשם מתתרון, דהתייהיב עלי רשותה למיטב למכתב זכובתא די ישראל, שניתנה לו רשות לשבת כדי לכתוב את זכויותיהם של ישראל. אחר רואה את זה, אמר, גמירה, יש לי מסורת, דלמעלה בשמיים, לא הווה לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף ולא איפוי. שלמלאכים אסור לשבת כי רק השם יושב על הכיסא, אין תחרות בין המלאכים, אין להם עורף כי יש להם פנים מכל הצדדים ולא איפוי שהם לא מתעייפים. אז איך יכול להיות שאני רואה פה מישהו שהוא יושב, שמא חס ושלום שתי רשויות הן? אז מיד אפקוהו למטטרון ומחיוהו שיטין פולסה דנורה. מראים לאחר שמוציאים את המלאך מטטרון ומלקים אותו ב-60 מלכות של אש. ואמרו לו לאותו מלאך מתתרון, מה הייתה מה כי חזיתי לא קמת מקמי? מדוע כשראית שאחר נמצא פה לא קמת לפניו? שאם היית עושה כך, הוא לא היה כופר ואומר שיש פה שתי רשויות. אבל למרות שאחר ראה שהיקו את המלאך הזה, הוא לא חזר בתשובה. התייהיב עלי רשותה, ניתנה רשות למלאך לממחק זכובת עדי אחר, למחוק את הזכויות של אחר. אז יצתה בת קול ואמרה, פסוק בירמיהו, שובו בנים שובבים, ויוסיפה חוץ מאחר. ואחר הבין שהוא לא יכול לחזור בתשובה, אר, הועיל ויתרי דאו גברה מהו אלמה, הועיל ואני נטרדתי, אני כבר לא אכנס לעולם הבא, אז לי פה קליטני באי אלמה, לפחות שאני יהנה בעולם הזה. וכך נפק אחר לתרבות רעה. ואיך הוא קיבל את השם אחר? נפק, יצא, אשכח זונה, מצא זונה, תבעה לתשמיש. אמרה לי, אז היא שואלת אותו, מה זה הדבר הזה? ולה ולישה בנבויית, אתה צדיק גדול. עקר פוגלה ממשרה, אז הוא עוקר צנון מהגינה בשבת, ויהב לה. וכך היא בעצם רואה שהוא לא הגיע אליה בגלל שהוא נופל ביצר התאווה, אלא שיש בו כפירה עקרונית, כי עובדה שהוא עוקר את הצנון בשבת, שזה דבר שאסור. אמרה אותה זונה, אחר הוא. וזה לא אלישה בן אבויה, ומזה התקבע הכינוי אחר. הוא מספר את הגמרא ששאל אחרת רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה. אמר לו, מהי דכתיב? פסוק בקהלת, ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה. גם את זה לעומת זה עשה האלוהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. אמר לו רבי מאיר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא כנגדו. זאת אומרת, הוא ברא הרים, הוא ברא גבעות, הוא ברא ימים, הוא ברא נערות. כי משמעות המילה לעומת זה יחס בין שני דברים דומים. אמר לו אחר, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא משמעות המילה לעומת זה השוואה בין דברים מנוגדים. אז השם ברא צדיקים, ברא רשעים, ברא גן עדן, ברא גיהנום. כאשר לכל אחד ואחד יש לו שני חלקים שמיועדים לו, אחד בגן עדן ואחד בגיהנום. אם הוא זכה והוא צדיק, הרי הוא נטל חלקו, אבל לא רק את חלקו, כי יש לו גם השפעה סביבתית, אז הוא גם זוכה שהוא נוטל וחלק חברו בגן עדן. ולחילופין, אם הוא נתחייב הוא היה רשע, הרי הוא נטל חלקו, ועל ההשפעה הסביבתית הוא נענש שהוא גם מקבל וחלק חברו בגיהנום. עד לפה דברי רבי עקיבא שמביא אחר, ועל כך אמר רב משרשיה, מה יקראה? איזה פסוק תומך בזה? גבי צדיקים כתיב, פסוק בישעיהו, תחת בושתכם משנה וכלימה ירון וחלקם, לכן בארצם משנה יירשו, שמחת עולם תהיה להם. כאשר משמעות המילים לכן בארצם, הכוונה בגן עדן, משנה יירשו, הם ירשו כפול, שהצדיק שזכה נוטל את חלקו וחלק חברו בגן עדן. והמקור לגבי הרשעים כתיב, שכתוב פסוק בירמיהו, יבושו רודפיי ואל יבושה אני, יחתו המה ואל יחתה אני, הביא עליהם יום רעה ומשנה שיברון שוברם. מזה שכתוב ומשנה שיברון שוברם, ניתן ללמוד שהרשע נוטל את חלקו וחלק חברו בגיהנום. בסיפור נוסף, שאל אחרת רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה, מהי דכתיב, מה משמעות הפסוק באיוב אחרי שהוא מדבר על החוכמה וכתוב לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כלי פז? אמר לו רבי מאיר, אלו דברי תורה שקשים לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחים לאבדן ככלי זכוכית. אמר לו אחר, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא איך הוא הסביר? מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו יש להם תקנה, אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח יש לו תקנה. אז רבי מאיר מנצל את ההזדמנות, אמר לו, אז אף אתה חזור בך. אמר לו אחר, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד. ורשי במסכת ברכות מסביר שהפרגוד זה מה שמפריד בין השכינה לשאר העולם. שוב בנים שובבים חוץ מאחר. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו אחר לרבי מאיר, מאיר חזור לאחריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. ואו שהוא אמר את זה כי הוא לא רצה שרבי מאיר יחטא, או שהוא פשוט היה גאוותן ורצה להראות כמה הוא חכם. ושוב מנצל רבי מאיר את הסיטואציה, אמר לו אף אתה חזור בך. אמר לו, ולא כבר אמרתי לך שכבר שמעתי מאחורי הפרגות שובו בנים שובבים חוץ מאחר? ובכל זאת תקפי החזיק בו רבי מאיר בכוח איילי והכניס אותו לבי מדרשה. אמר לי אחר לינוק כשהוא רואה שם פסוק לפסוקך. אמר לו התינוק פסוק בישעיה אין שלום אמר השם לרשעים. איילי, אז הכניס אותו רבי מאיר לבי כניש תאחריתי לבי כנסת אחר, ושוב פעם אמר לו אחר לאיזה ינוקה שהוא מצא שם פסוק לפסוקך. אמר לו הינוקה פסוק מירמיה, כי אם תחבסי בנתר ותרבי לך בורית נחתם אבונך לפניי. שגם אם תנסו להוריד את החטאים על ידי חומרי ניקוי, נתר, בורית, זה לא יוריד את הכתם, ובאותו אופן התשובה לא תועיל לנקות את כתם החטא. רבי מאיר לא מתייאש, איילי לקח אותו לבי כניש תאחריתי, אמר לי, הפכנו דף אחר לינוקה שהוא מוצא שם, פסוק לפסוקך. אמר לו, הילד לאחר, פסוק מירמיה, ואת שדוד, מה תעשי? כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. ושוב רבי מאיר לא מתייאש, איילי לבי כניש תאחריתה, עד איילי עד שהוא הכניס אותו לתלייסר בי כנישתה, ל-13 בתי כנסת. כולו פסקולי כי היי גבנה, וכולם אמרו לו פסוקים בסגנון הזה. וזה היה חיזוק להגישה של אחר שהוא לא יכול לעשות תשובה. כשהם נכנסו לבטרה, לבית כנסת האחרון, אמר לאחר לינוק הפסוק לפסוקך, אמר לו התינוק, פסוק מתהילים, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי ותיסה וריתי עלי פיך? הוא מספר את הגמרא שההוא ינוקה הווה מגמגם בלישני, הוא היה מגמגם, השתמה וזה נשמע כמה דאמר לי, במקום המילה ולרשע, כאילו הוא אמר ולאלישע אמר אלוהים. וכשאלישע שומע את זה, מה הוא עושה? איקא דאמרי יש אומרים סכינה ובעדי, הוא הוציא סכין וקרעי והרג את התינוק, ושדרי ושלח את הבשר שלו לתלייסר בי כנישתי, ל-13 בתי הכנסת שאליהם לקח אותו רבי מאיר. ואיקא דאמרי ויש אומרים שהוא רק אמר אי הווה בידי סכינה וקרען עלי, אם הייתה בידי סכין הייתי הורג את התינוק הזה. הוא מספר את הגמרא כי נח נפשי דאחר, כשאחר נפטר, ורשי הגרסה שלו הייתה כי שחי ואחר, זו אותה משמעות, אבל לא אומרים נח נפשי אלא על צדיקים, ואחר היה רשע. אמרי, אז אומרים ברקיע, לא מידן דידייני ולא לאל מדעתי לייטי. אנחנו לא יכולים לדון אותו על מעשיו הרעים, אנחנו לא יכולים להכניס אותו לעולם הבא, והם מפרטים. לא מידן לידייני, אנחנו לא יכולים לדון אותו על מעשיו הרעים, משום די עסק באורייטה, הוא עסק בתורה והיא מגינה עליו. מצד שני, ולא לאל מדעתי לייטי, אנחנו לא יכולים להכניס אותו לעולם הבא משום דחתה. אז נוצר מצב שאחר תקוע. אמר רבי מאיר מוטב דלידייני ולייטה לאלמה דעתי. מוטב שידון אותו בגיהנום וככה ינקו אותו מהחטאים והוא ילך לעולם הבא. מתי אמות ואני אגרום ואלה אשן מקברו. ובאמת קינח נפשי כשנפטר דרבי מאיר סלי קוטרה מקברי דאחר. הוא הצליח לגרום לכך שיעלה אשן מקברו של אחר. זה אומר שהוא נכנס לגיהנום. רואה את זה, אמר רבי יוחנן, גבורת למיקלה רבי? האם זה גבורה מה שרבי מאיר גרם שאחר יהיה בגיהנום? חדה ובינאנה, היה בינינו תלמיד אחד ולא מצינה להצולי? ואנחנו לא יכולים להציל אותו מדין גיהנום? אומר רבי יוחנן, אינקתי ביד מן מרמי למן. כשאני אגיע לעולם הבא, אני אקח אותו ביד מהגיהנום החוצה, ומי יוכל לקחת אותו ממני? אמר רבי יוחנן, מתי ימות ואני אגרום ואחבא אשן מקברו. ואכן קינח נפשי דרבי יוחנן כשהוא נפטר פסק קוטרה מקברי דאחר, פסק האשן מהקבר של האחר, פתח עליה הוא ספדנה והספיד את רבי יוחנן שאפילו שומר הפתח של הגיהנום לא עמד לפניך רבנו. הוא מספר את הגמרא שביתו של האחר עתיה לקמי דרבי אמרה לי רבי פרנסני. אמר לה רבי בת מיית, אמרה לו ביתו של האחר אני. אמר לה עדיין יש מזערו בעולם והכתיב והרי כתוב בספר איוב, גם אור רשעים ידעך, זכרו עבד מיני ארץ, ובהמשך לא נין לו ולא נכד בעמו, ואין שריד במגוריו. אמרה לו, זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו. ובעקבות זה שהיא מזכירה את תורתו של אחר, מיד ידע אש וסכסכה ספסלו של רבי. ובעקבות כך, בכה ואמר רבי, ומה למתגנים בה? כך למשתבחים בה על אחת כמה וכמה. שאפילו אותם שמתגנים בתורה, כמו אחר שיצא לתרבות רעה, ועדיין נעשה נס וירדה אש וסכסכה את ספסלו של רבי, אז ודאי אותם שמשתבחים בתורה שהם לומדים, על אחת כמה וכמה שהיא תשמור עליהם. ושואלת הגמרא, ורבי מאיר, איך היא גמר תורה מפונה דה אחר? איך הוא למד תורה מפיו של אחר? ואמר רבא ברבר חנה, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? מה כוונת הפסוק בספר מלאכי? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. כי מלאך השם צבאות הוא. והסביר רבי יוחנן, שאם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לא, אבל יבקשו תורה מפיו. וכנראה שאחר לא בדיוק יתנהג כמו מלאך השם צבאות. עונה על כך, אמר ריש לקיש, רבי מאיר קרא אשכח ודרש. הוא מצא את הפסוק בספר משלי וכך הוא דרש אותו, שהפסוק אומר, הט אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. הוא מדייק ריש לקיש, לדעתם לא נאמר, למרות שתחילת הפסוק מדברת על דברי חכמים, אלא לדעתי. זאת אומרת שיש מציאות ששומעים דברי חכמים למרות שהם רשעים, ולכן יש דגש שצריך לעשות בסופו של דבר את דעת השם. רב חנינה אמר מהכה, שיש פסוק בתהילים שאומר שמותר ללמוד מרשעים, שכתוב שמי ואת וראי והתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך, שיש מצב שלומדים מתלמידי חכמים רשעים, אבל שוכחים ולא לומדים ממעשיהם. שואלת הגמרא, כשוק ראיה הדדי? לכאורה יש סתירה בין שני הפסוקים, שמהפסוק במלאכי אנחנו למדנו שרק אם הרב דומה למלאך מותר ללמוד תורה מפיו, ולעומת זאת מהפסוק במשלי ומהפסוק בתהילים למדנו שמותר ללמוד תורה אפילו מתלמיד חכם רשע. עונה הגמרא, לא קשיא, הא בגדול הא בקטן. תלמיד חכם גדול כמו רבי מאיר יכול לעשות את ההבחנה וללמוד תורה מאחר שהוא תלמיד חכם רשע, אבל תלמיד חכם שהוא קטן מותר לו ללמוד תורה רק מרב שדומה למלאך. וסייעת על הדבר, כי את הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל, הוא אמר שאמרי במערבה, שרבי מאיר אכל תחלה ושד השיחלה לברה. הוא מצא תמרים, הוא אכל תחלה את הבשר של פרי התמר, והוא זרק את הגרעין החוצה. ובאותו אופן דרש רבה, מהי דכתי, מה זה מה שכתוב בשיר השירים, אל גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחל. למה נמשלו תלמידי חכמים לאגוז? לומר לך, מה אגוז זה אף על פי שמלוכלך בטית ובצועה, אין מה שבתוכו נמאס. אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח, אין תורתו נמאסת. ועל בסיס זה יכל רבי מאיר ללמוד את תורתו של אחר. הוא מספר את הגמרא שאשכחי מצא רבא בר שילא לאליהו הנביא. אמר לו, שואל אותו, מהי כעביד הקדוש ברוך הוא? מה עושה עכשיו ריבונו של עולם? אמר לו אליהו, כאמר שמעת מפומה יודקולו רבנן, הוא אומר הלכות שנאמרו מפי חכמים, ומפי רבי מאיר לא כאמר, אבל הוא לא אומר הלכות שרבי מאיר אמר. אמר לו רבא בר שילא, אמי, מדוע? נאלו אליהו, משום תגגמר שמעת מפומה דה אחר, בגלל שהוא למד תורה מאחר. אמר לו רבא בר שילא, אמי, עדיין מדוע? הרי רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. אמר לי אליהו לרבא בר שילא, השת, עכשיו שאתה אמרת את זה, שאין פגם בתורתו של רבי מאיר, כאמר, אז אומר ריבונו של עולם, מאיר בני אומר, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת? כשאדם מצטער בגלל העונשים, השכינה מה היא אומרת על זה? קלני מראשי, קלני מזרועי. כבד עלי ראשי, כבדה עלי זרועי. שהשם מצטער שהוא יצר את האדם שחוטא, ואם כך הקדוש ברוך הוא מצטער על דמן של רשעים, אז קל וחומר שהוא מצטער על דמן של צדיקים שנשפך. ובאותו עניין מספרת הגמרא, אשכחי שמואל מצא שמואל לרב יהודה דטלי באיברה דדשה וקבחי, שהוא נשען על הבריח של הדלת והוא בוכה. אמר לי, שיננה מהי קבחית? תלמידי השנון החכם, למה אתה בוכה? אמר לי, עונה לו רב יהודה, מי זוטרא מי דכתיב בהו ברבנן? האם זה דבר קטן מה שנאמר על חכמים? פסוק מישעיהו, איה סופר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים. שהמילים איה סופר מדברים על תלמידי חכמים שהיו כאלה שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. המילים איה שוקל מדברים על תלמידי חכמים שהיו שוקלים קלים וחמורים שבתורה. והמילים איה סופר את המגדלים מדבר על תלמידי חכמים שהיו שונים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. ועוד רגע נראה ברש"י מה הכוונה. ואמר רבי עמי שתלת מאה באי באו 300 שאלות שאלו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויר. ובכל זאת ותנן, ושנינו במשנה שיש שלושה מלכים וארבע אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. וארבעת האדיוטות הם בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. אז אם דואג ואחיתופל היו כאלה תלמידי חכמים גדולים והתורה לא הגנה עליהם, בוחר רב יהודה ואומר, ענן, מה תהיה ואלן? מה יהיה איתנו בסוף? אמר לי, עונה לו שמואל, שיננה, תלמידי החכם, תינה הייתה בליבם. דהיינו, שהיו להם הרהורי עבירה בלב, כבר בתחילת דרכם, מה שאין כנתה שלבך טהור. מסביר רש"י שלושה פירושים לגבי מגדל הפורח באוויר. פירוש ראשון, יש מפרשים שהם היו דורשים 300 הלכות בגובה של האות למד. פירוש שני, יש אומרים שהם דרשו 300 הלכות לגבי מגדל דור הפלגה. פירוש שלישי, אומר רש"י, ולי נראה שמגדל הפתוח לאוויר צריכים לגרוס, וזה מהלכות אוהלות, מגדל של עץ שקוראים משטייר, שזה ארון כלים, כשהוא עומד בפתח ופתחו פתוח לבקעה או לחצר, שהוא בעצם פתוח לאוויר, אז על זה ישנה משנה שאומרת שזה מגדל העומד באוויר. ואם אמרנו שדואג ואחיתופל היו רשעים מההתחלה, אז שואלת הגמרא, אחר מאי? מפני מה בא אחר לידי כך שלא הגינה תורתו עליו? עונה הגמרא, זמר יווני לא פסק מפומי. רש"י מסביר שהיה לו להניח ולא לשיר בשביל חורבן הבית, שהרי כתוב בשיר לא ישתו יין, והמהרש"א מפרש שהתוכן של הזמר היה זמר יווני, וזה מה שגרר אותו למינות בסופו של דבר. אמרו עליו על אחר, בשעה שהיה עומד מבית המדרש, הרבה ספרי מינין נושרים מחיקו. וזה קרה קודם שהוא הפקיר עצמו לתרבות רעה. זאת אומרת שגם אצל אחר הייתה תינה בליבו כשהוא למד תורה. הוא מספר את הגמרא ששאל מישהו בשם נימוס הגרדי, נימוס האורג שהיה פילוסוף נוכרי, את רבי מאיר, כל אמר דנחית ליורה סליק, האם כל צמר שניתן ליורה לסיר שיש שם את הסממנים כדי לצבוע את הצמר, האם זה צובע את כולו או לא צובע את כולו? כלומר, האם כל הלומדים לפני חכמים עולה להם תורתן להגן עליהם מנחת, או כמו שקרה לאחר שתורתו לא הגנה עליו? אמר לי, עונה לו רבי מאיר, כל מן דהה ונקי אגב ימי סליק, כל דלא הה ונקי אגב ימי לא סליק. כלומר, כל צמר שהיה נקי כשהוא היה עדיין על הכבשה, והוא לא התלכלך בתהליך הגיזה, אז הרי עולה לו צבעו. כי אין לכלוך שמפריע לצבע להיקלט, ובאותו אופן, מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, הרי התורה נטמעת בו כמו שצריך, והיא עולה לו, דהיינו מגינה עליו. עד לכאן דף ט"ו, למעוניינים בהרחבה, נקרא את התוספות בעמוד הקודם שמרחיב על אחר לפי הגמרא בירושלמי, שמפרשת למה עירה לו כך. והיא אומרת שאחר היה הורג אנשים שהיו מדברים דברי תורה, וכל תלמיד שהיה מצליח בלימודו, אחר היה הורג אותו. ולא עוד, אלא היה הולך לבית הספר, וכשהוא היה רואה את תלמידים, אז הוא היה אומר על כל אחד לאיזה מקצוע הוא מתאים. וכשהתלמידים היו שומעים את דבריו, הם היו עוזבים את בית המדרש. ואת הפסוק טוב אחרי דבר מראשיתו דרש רבי מאיר על אדם שהוליד בנים בילדותו ומתו, ובזקנותו הוא הוליד ילדים והם התקיימו. אמר לו על כך אחר שרבי עקיבא רבך לא כך דרש, אלא טוב אחרי דבר, הכוונה הדבר שהוא טוב מראשיתו, הוא דבר שהתקיים גם באחריתו. ואמר אחר שבו עצמו היה המעשה, שאבא שלו היה מגדולי ירושלים, וביום שבאו לעשות לו ברית מילה, הוא קרא לכל גדולי ירושלים והושיבם בבית אחד, ולרבי אליעזר ולרבי יהושע הוא הושיב במקום אחר, אשר המקום ששם היו אוכלים, שרים ומטפחים ומרקדים, אז הם אמרו, עד שאלה עוסקים בעניינים שלהם, נעסוק אנחנו בעניינים שלנו, נתעסקו בדברי תורה, ירדה אש מן השמיים והקיפה אותם. אמר להם אבא של אחר, מה אתם עושים? באתם לשרוף לי את הבית? אמרו לו, חס ושלום, אלה יושבים היינו וחוזרים דברי תורה, מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני, לא באש ניתנו? אז גם פה ירדה האש. אמר אבא של אחר, הועיל וכך כוחה של תורה, אם התקיים הבן הזה, לתורה אני מפרישו, ולפי שלא הייתה כוונתו לשמיים, לפיכך לא נתקיימו בו. הוא מביא תוספות גם את הגמרא בקידושין, שמספרת שאחר ראה אדם אחד שנטל את הבנים ושילח את האם, וכשהוא בא לרדת מהסולם שהיה על העץ הוא נפל ומת, והרי על מצוות שילוח הקן נאמר אריכות ימים. ועוד ראה אחר את הלשון של רבי יהודה הנחתום נתון בפי כלב, ורבי נתן אומר שכשהייתה אמו של אחר מעוברת ממנו, כשהיא עברה לפני עבודה זרה, היא הריחה מאותו המין שהקריבו לפני העבודה זרה, והיא לא התאפקה ואכלה. ומה שהיא אכלה היה מזדעזע בגופה כנחש. כל האירועים האלה הם מה שגרמו לאחר לקצץ בנטיות. בסוף ימיו בא אליו רבי מאיר ואומר לו, תחזור בתשובה. אומר לו, אחר, אם אני אחזור, האם יקבלו אותי בתשובה? אומר לו רבי מאיר, הרי כתוב בספר תהילים, תשב אנוש הדקה ותאמר שוב ובני אדם. אלישע שומע את זה, בוכה ונפטר. ועל כך אמר רבי מאיר, דומה שמתוך תשובה הוא נפטר. וכשבאים לקבור אותו, יורדת אש מן השמיים ושורפת אותו. אז אומרים לרבי מאיר, הרי הקבר של רבך נשרף באש. בא רבי מאיר, פורס את הגלימה שלו עליו, ואומרת לשון הפסוק ברות, לי ניפו הלילה, דהיינו, לי ניפו בעולם הזה שדומה ללילה, והיה בבוקר, שזה לעולם הבא, אם יגלך טוב יגל. זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, טוב השם לכל. אז הוא יקבל את התשובה שלך, דהיינו יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, הוא גלתיך נוחי. אז שאלו את רבי מאיר, אם יגידו לך כשתגיע לעולם הבא, את מי אתה רוצה להוציא מהגיהנום קודם? את אבא שלך או את הרב שלך? עונה להם רבי מאיר, אני קודם יציל את הרב שלי, ורק אחר כך את אבא שלי. אז שואלים אותו, האם ישמעו לך? האם הלכה כמו שאתה אומר? אמר להם, ולא כן, הרי שנינו, שמצילין את תיק הספר עם הספר. שכשיש שריפה בשבת, מותר להציל לא רק את הגיליון של ספר התורה, אלא גם את הנרתיק של ספר התורה. ובאותו אופן, מצילים את אלישע בזכות תורתו.